מה יהיה? שמוינו פרוקים לרמב״ם, פרק ראשון, אנחנו באות ח' והחלק המרגיש. בסדר, הוא דיבר שיש כמה חלקים בנפש האדם. החלק המרגיש, ממנו הכוחות החמישה המפורסמים אצל ההמון, הם הכוחות הפשוטים, חש, כן, מרגיש זה לא רגש, מה שנקרא היום בעברית רגש, אלא מרגיש מחש, גם בערבית זה אלחס, משהו כזה, והם הרעות, כוח הראייה, והשמע, כוח השמיעה, והטעם, כן, חוש הטעם, והריח, והמישוש, ואומר, המישוש הוא נמצא בכל שטח הגוף. אין לו איבר מיוחד כמו שיש לארבע כוחות. הארבע כוחות הראשונים, ראות, שמע, טעם וריח, יש להם איבר מיוחד, איבר הראות וכו', והמישוש הוא כללי, חוש המישוש. טוב, לא ניכנס עכשיו לחלק המרגיש, למרות שלרמב״ם יש מה לומר בעניין הזה, ויש מחלוקת עם הרמב״ן, וכידוע שהחכם, בן אריסטו, אמר שחוש המישוש חרפה הוא לנו, וכך גם דעת הרמב״ם. אבל דעת הרמב״ן להפך בשער הקדושה, הרייבד, יש בזה הריחס, לא ניכנס כעת לסוגיה הזאת, זה באמת פחות קשור. נעבור לסעיף הבא, אות ת', שזה כבר מתחיל החלק של העבודה, שממש יש לנו גם משמעות מעשית. החלק המדמה. החלק המדמה. עכשיו, החלק המדמה זה ראינו מקודם, בואו נמקם, יש נפש האדם אחת, יש לה פעולות רבות, אפשר לחלק אותה לשלוש, לתזונתית, חיונית ושכלית, אנושית, רוחנית. הכל שמות לאחד, והרמב״ם עצמו חילק את זה לחמישה. הזן, זה עוד פעם התזונתית שנקרא צומח, המרגיש, זה החלק החש, המדמה, המתעורר והשכלי. בסדר? המדמה, המתעורר והשכלי, המתעורר זה הרצון, הרצונות, והמדמה שבו נתמקד היום, שזה כוח הדמיון. עכשיו, כוח הדמיון, הרמב״ם במוירה פעמיים מזכיר את העניין הזה, ואומר, זה קיים גם בבעלי חיים. בסדר? הכוח המדמה זה קיים גם אצל בעלי חיים. הדוגמה הפשוטה ביותר זה כמו שהבאנו באחד השיעורים הקודמים פה, דחליל. הם מדמיינים משהו, אבל זה לא רק מדמיינים, זה גם מדמים, מרגישים קשר. אחת הדוגמאות שהרמב״ם מביא לכוח המדמה במוירה זה, מזכיר את זה המון פעמים, זאת אומרת זה אפילו לא מקום אחד מרוכז, אלא לכל אורך הספר. כוח המדמה שהוא מביא, דוגמה זה אהבת אם לבנה וההתמסרות. ההתמסרות של אמא לבן שלה, אומר מאיזה כוח זה מגיע בנפש? מכוח המדמה. כי מכוח המדמה מגיע גם הכוח שנקרא חיקוי. זאת אומרת, זה שהאדם מחכה אחרים, כוח החיקוי גם הוא נובע מכוח המדמה. והכוח הזה קיים אצל בעלי חיים גם כן, והדוגמה שהרמב״ם מביא זה שילוח הקן. שהתורה אומרת לך לא תיקח אם על הבנים. למה? אומר הרמב״ם, בגלל הכאב של האימא והצער שיש לה, שזה אתה רואה גם בבעלי חיים, זה מאיזה חלק בנפש זה מגיע? מכוח המדמה. כוח המדמה נותן את החלק הזה. יש, הרמב״ם ממשיך בהמשך, שם מביא גם דוגמה מברית מילה. בסדר? הוא כותב שאת הברית מילה עושים כשהילד הוא צעיר והוא לא מרגיש עדיין כאב ברמה גבוהה, כי כוח המדמה שלו עדיין לא מספיק מפותח. וגם כשהילד הוא צעיר וההורים יסכימו לעשות לו ברית מילה, כי כוח המדמה שלהם כלפי הילד עוד לא מספיק חזק. אני מביא את הדוגמאות האלה שתשימו לב שכוח המדמה זה, אנחנו בדרך כלל רצים לעברית המוכרת לנו, שזה כוח הדמיון. ומה זה דמיון? לדמיין. אבל זה לא ממש לדמיין. זה מערכת שכלית. בסדר? זה מערכת שכלית רגשית שאנחנו עובדים איתה ממש עם האינסטינקטים שלנו. ועם תהליך החיקוי, שהוא תהליך מאוד פשוט, של בלי להבין את העומק של הדברים, ועד דרגות הרבה יותר גבוהות. אני חייב להגיד רק, הרמב״ם, נראה את הלשון שלו, הוא מגדיר את הכוח המדמה בצורה מאוד פשוטה, הוא לא נכנס לחלק. אלה שהרמב״ם הביא מהם, כמו שהוא גילה לנו בהקדמה, כן, אריסטו והמפרשים שלו, כן, המתרגמים שלו לערבית, שדרכם הרמב״ם קיבל את הדברים, מחלקים את זה יותר. זאת אומרת, הם כן מגיעים מבן סינה, וכן מגיעים לחלקים את הכוח המדמה לשבעה חלוקות, כוחות שונים בתוך הכוח המדמה. מי שמכיר את זה גם מהגוהן בישעיה פרק י' א', שהוא מביא את ה-70 כוחות, הוא גם מחלק את כוח המדמה לכוחות מפורטים יותר. ויש באמת כוחות שגם את זה אפשר לחלק, אבל הרמב״ם כאן לא נכנס לחלוקה, כנראה שהוא חושב שאין בזה צורך. ולכן, למרות שאלה שלפניו כן חילקו, הוא לא מחלק, והוא קורא לזה בשם אחד. ובואו נראה דבר ראשון את הפירוט של הרמב״ם, ואז נדבר יותר על המשמעות של הכוח הזה. החלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור. בסדר? יש לו דבר ראשון את הכוח הזוכר. זאת אומרת, אלה שכן חילקו את זה לכוחות שונים, קראו לזה הכוח הזוכר, אשר יזכור רישומי המוחשים. אחר העלמם מקרבת החושים אשר ישיגום. אני ראיתי עץ, עכשיו אתה שואל אותי איך נראה העץ, ואני חושב, בסדר? ואומר לך, כן, הוא עבה, יש לו ענפים, כן, לא, אין, אני מפרט אותו. אני לא ראיתי אותו עכשיו, אני לא רואה אותו מול העיניים, הוזזתי את הראש לצד השני. איך אני יכול לתאר אותו? כוח המדמה. איזה פרט מכוח המדמה? כוח שאני מצליח, אפשר פה, כן, אפשר לראות בעברית שלנו גם כן, אני מצליח לדמיין את העץ, וכך לענות לך על השאלות שאתה שואל אותי על העץ הזה. בסדר? איזה כוח זה, שימוש בכוח המדמה? כוח הזוכר. בסדר? כוח הזוכר. הלאה, וירכיב, חוץ מזה, יש בכוח המדמה עוד חלק, שירכיב קצתם אל קצתם. בסדר? אני יכול גם להרכיב שתי דברים ביחד. אני יכול לדמיין לא רק את העץ הזה, אני יכול לדמיין את העץ הזה עם פירות. למרות שעכשיו לא ראיתי עליו פירות, אבל אני יודע שהעץ הזה הוא עץ תפוחים. ואני יודע איך תפוח נראה, ואני יודע איך העץ הזה נראה, אני יכול לדמיין איך עוד כמה חודשים התפוחים הקטנים האלה שעכשיו לא, איך הם יראו תפוחים אדומים ויפים. בסדר? זה ירכיב קצתם ולקצתם. אני יכול להרכיב קצת זיכרונות לקצת זיכרונות, ולאחד אותם יחד לזיכרון אחד, זה כוח המרכיב. ואז יש ויפריד קצתם מקצתם. אני יכול להסתכל על העץ הזה ולדמיין איך הוא יראה בשלכת. בסדר? רק ענפים, בלי עלים. עוד פעם, הדמיון כנראה לא יהיה לגמרי מדויק. בסדר? פה אני כן מפעיל יותר imagination, בסדר? יותר, עוד פעם, אני לא רוצה להשתמש במילה דמיון, כי היא מדי מבלבלת בהקשר הזה, אבל אני כן יותר מפעיל מה שנקרא אצלנו דמיונות. בסדר? דברים שלא ראיתי, ואני רק מדמה לעצמי, או מדמה מילצה למילצה, ואני אומר כנראה איך זה ייראה, שזה פחות, כן, פחות מדויק. וכי אני, עוד פעם, זה קורה גם בירכיב קצתם מקצתם, וגם יפריד קצתם מקצתם. אני מפריד דברים שקיימים. ולזה, ירכיב זה הכוח מן עניינים אשר השיגו. השיגו, עניינים שלא השיגו כלל, ואי אפשר להשיגם, כמו, אפשר לעשות את זה משתי דברים. אפשר לעשות את זה מדברים שהשגנו, בסדר? דברים שראיתי. זאת אומרת, אני יכול לדמיין איך העץ הזה ייראה בשלכת, כי ראיתי את זה בעבר בשלכת, או ראיתי דברים כאלה. עכשיו, אני יכול גם להמשיך עם דברים שלא ראיתי מעולם, עניינים שלא השיגו כלל, ואי אפשר להשיגם. כמו שידמה האדם, ספינת ברזל רצה באוויר. זאת אומרת, לא משנה אם חוקי האוויר או דינמיקה שהתגלו אחר כך, מספרים לנו היום שספינות ברזל רצות באוויר, וממש יפה לראות את זה, אבל לראות, לדמיין, כן, במצב כזה, דבר כזה זה בעצם, אני לוקח ספינת ברזל, שזה דבר, ספינה, שאני מכיר מעץ, מדמיין אותה מברזל. בסדר? החלפתי את העץ בברזל, אין, כן, מברזל, כן, ספינות מברזל. לא נורמלי לעשות ספינות מברזל בזמנם. היום, כן, יש ספינות מברזל. ואת זה אני מדמיין אף באוויר. פה אני בעצם משתמש, זה הדוגמה הקיצונית שאני לוקח עניינים שלא השיגו כלל. זאת אומרת, שעניין, לא משהו שראיתי, אלא, ואי אפשר להשיגם. כמו שידמה האדם ספינת ברזל רצה באוויר, או דוגמה אחרת, ואדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ. ובהימה באלף עיניים, על דרך משל, והרבה מאלו, הנמנעות, בסדר, דברים שלא יכולים להיות במציאות, ירכיבם הכוח המדמה וימציאם הדמיון. הדמיון יכול להמציא אותם. אני חייב לציין פה משהו. אם שמתם לב, כל אלה הם דברים שבעצם קיימים במציאות, אני יכול לשחק איתם. אבל אני לא יכול לדמיין דבר שמעולם לא ראיתי ואין לי שום אחיזה בו. אני יכול לדמיין לאייל פילה בקוף ודמחת. כי מחת אני מכיר, ואת קוף המחת אני מכיר את החור הזה, ופיל אני יודע איך הוא נראה, אז אני יכול לדמיין איך שהפיל, כמה שזה לא ריאלי, איך שהפיל נכנס בקוף המחת. זה אני יכול לדמיין. אבל משהו שמעולם לא ראיתי, ואין לי אפשרות לדמיין אותו. בסדר? זאת אומרת, כוח הדמיון בסופו של דבר הוא כוח מוגבל למה שראיתי. הוא יכול לשחק עם מה שראיתי, להגדיל, אבל תראה, לדמיין, תמציא מילה שמשהו שאף פעם לא ראית, אין אפשרות, כן? לא יודע. מה זה? להמציא חיה שאף פעם לא ראית ולדמיין אותה, אתה תוכל לדמיין, כן, חיה שיש לה ראש של אריה וזנב של שועל. ראש ירוק, בסדר, אז לקחת ראש. ראש וצבעת אותו ירוק. כן, אבל משהו ש, עוד פעם, אתה יכול לשחק עם מציאויות.
כל הדמיונות האלה, זה לא יהיה,
אז בוא, אני אגדיר את זה קצת יותר בעומק, בסדר? קחו למשל, מה אני בעצם מנסה להגיד, ומתוך זה המשל יובן. למרות שזה, לא אומרים נמשל כדי להבין משל, אבל בסדר. הרעיון הוא פשוט. הדמיון משתמש עם אבני בניין של המציאות, בסדר? הוא לוקח מציאויות, מרכיב אותם יחד כאבני בניין, ומזה הוא בונה את המציאות. דבר שאין לו, בסדר? דבר שלא קיים, אין לו את האבני בניין, הוא לא יכול לבנות. בסדר? הוא צריך מציאויות קיימות, דברים קיימים, מהם הוא יכול לבנות משהו. הזיכרון בעצם משתמש במציאות. מה קורה פה? כשאנחנו מדברים על הדמיון הזה, בסדר? הדמיון הזה של הכוח שמרכיב דברים, דברים שלא הושגו ואי אפשר להשיגם, ובונה מהם משהו, מה הוא בעצם לוקח? הוא לוקח חלקים מהמציאות ומרכיב אותם כפי האינטרס של הדמיון. הרמב״ם פה לא כל כך נכנס לסוגיה הזאת של האינטרסים של הדמיון. במוירה הוא כן מדבר על זה, ויש רצונות של בן אדם שלוקח חלקים מסוימים ומשתמש איתם. אני אגיד לכם דוגמה שהרמב״ם במוירה אומר. אתם יודעים, אני מדבר בשפה קצת אחרת. אתם מכירים את הציור הזה שיש לפעמים לילדים? כאילו יש נקודות והם מחברים נקודה לנקודה לנקודה ויוצא ציור של ג'ירפה או כן. החוויות שלנו עובדות בצורה מאוד דומה. אני מסתובב בעולם ואז אני נמצא פה עכשיו בחדר, בסדר? אני רואה דברים, המון המון דברים. אני שומע המון דברים, למרות שאולי אני לא מרוכז בהם כרגע, אבל אני שומע המון דברים. אני מרגיש, זאת אומרת בחוש המישוש שנמצא על פני כל הגוף, אני מרגיש קור, חום, רוח, לחות, בסדר? כל מיני דברים. זה כל כך מורכב, וזה כל כך הרבה פרטים, גם מה שאנחנו רואים, גם מה שאנחנו שומעים, וגם מה שאנחנו מרגישים, מריחים, בסדר? כל הדברים האלה שאנחנו לא יכולים להתרכז בהכל ביחד. אם נתרכז בהכל ביחד, נתבלבל לגמרי. מה קורה? העין לא מצנזרת את מה שהיא רואה, בסדר? העין רואה הכל. מתי אתה מחליט אם להתמקד בבן אדם שיושב מולך, או להתמקד בחפץ שנמצא מולך, או להתמקד בספר שנמצא בארון, או משהו שנמצא שם ברקע, בטקסטורה שעל הקיר. פה יש את ההחלטה שקורית על ידי הכוח המדמה. הכוח המדמה שהוא כוח שמדמה מלזה למלזה, הוא בעצם מחבר את הנקודות ועושה אותם לציור. בסדר? אני שומע צלילים. אני מתעלם מחלק מהצלילים, וחלק מהצלילים מקדיש חשיבות ומקשיב. נכון? אתה יכול ללמוד עם מישהו, זה בסמדרש הומה ומלא רעש, ואתה שומע את מה שהחברוסה שלך אומר. עכשיו, אם היית מכשיר הקלטה, כן, בלי יכולת זום להתמקד על משהו מסוים, היית יוצא ממש קקופוניה, כן, רעש. מה המכשיר שגורם לך לשמוע את החברוסה שלך ולא את כל החברוסה שמסביב? כוח המדמה. זה כוח מאוד מאוד חזק ומאוד עוצמתי, שבעצם נותן לנו את המיקוד, והוא מקבל הוראות מהשכל העליון, בסדר? נקרא לו מהשכל, שמדריך אותו במה להתמקד. איזה פרטים בסיפור הם הפרטים החשובים שאליהם אתה צריך לשים לב, ואז בעצם אני קולט מציאות. וזה, אתם יכולים לראות את זה, זה דבר מאוד, מאוד קל לראות את זה. אגב, אתה יודע איפה אפשר לראות את זה חזק? אצל למשל אוטיסטים. בסדר? יש סוג מסוים של אוטיזם שהם זוכרים הכל. זוכר שבני כמה שנים הגיע איזה אוטיסט, הטיסו אותו במסוק מעל ירושלים, ואז הוא הגיע ללשכת ראש העיר, ישב שם וצייר את כל ירושלים. במדויק. מה קרה לבחור הזה? אנחנו, כשאנחנו טסים במסוק מעל ירושלים, רואים את הר הבית, רואים, כן, מקומות חשובים, גנים, אזורים שמוכרים לנו, זה תופס לנו את העין. איך נראה בניין מסוים בנחלאות? בסדר, לא, 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 זה לא, אלא אם כן הבניין הזה הוא שלי, אבל חוץ מזה, לא מעניין אותי, נכון? אני לא רואה את זה. הכוח המדמה שלי מרכז אותי לדברים שהם חשובים בעיניי. בסדר? הוא עובד לפי תכתיב שהוא מקבל משכל עליון יותר, שמדריך אותו במה תתמקד. האוטיסט, הבחור הזה, אין לו את השכל הזה שילמד אותו במה להתמקד. אז לכן בדרך כלל הוא אוטיסט עם בעיה תקשורת. הוא לא מסוגל להתנהל מול בני אדם בגלל השיטפון המטורף של המידע שמציף אותו כל הזמן, והוא לא יודע לסנן לאיזה נקודות בדף לחבר לציור של ג'ירפה ואיזה נקודות בדף פשוט מיותרות, תתעלם מהם, הם לא הסיפור. אנחנו בדרך כלל מתמקדים, והראיה היא שכשחמישה אנשים נוסעים במסוק הזה, כל אחד מתמקד באזור אחר של העיר, כל אחד מהשכונה שבה הוא גדל. אז יש פה משהו, יש משהו שמשותף לכולנו בהר הבית. אז יש לנו, כל אחד מתמקד במשהו אחר לפי הערכים שלו, לפי השכל שלו. אבל הבחור הזה, האוטיסט, אין לו את היכולת למקד, אז לכן הוא קולט הכל. העין באמת קולט את הכל. אין הבדל בחוש הראייה בין הבחור האוטיסט הזה אלינו. ההבדל קורה בגדול בחלק הזה של המיקוד. והמיקוד קורה בכוח המדמה. כוח המדמה, מה זה? מה זה? עכשיו, אתה יכול לראות את זה אצל ילדים שמדמיינים יותר מדי. בסדר? עכשיו, שם, שימו לב, כוח המדמה של אוטיסט, זה הבאנו דוגמה, כוח המדמה לא מאוזן, לצד אחד הוא חלש מדי כוח המדמה. ולכן, היות ואין כוח המדמה פעיל, אז נהיה בלגן של מלא 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 פרטים. הוא יכול לספר לך כל צליל שהוא שמע, כשזה חסר משמעות, באמת חסר משמעות, ובשביל שאנחנו נצליח להתמקד ולעשות מה שצריך, אז יש לנו כוח מדמה שמתרכז. עכשיו, אבל מה קורה עם לפעמים אנשים שיש להם יותר מדי כוח המדמה? בסדר? אז הם נותנים משמעות לדברים שהם חסרים משמעות. בסדר? הם הולכים מהר מדי. אתה יודע, הנה דוגמה, בן אדם מסתכל מהחלון ורואה קיר רטוב. ואז ילד, שהכוח המדמה שלו מפותח מדי, יגיד, וואי, יורד גשם בחוץ. אבל אתה, יש לך יותר שכל. אז אתה חושב לעצמך, רגע, מה, אמצע תמוז עכשיו, איך בדיוק גשם? לא הגיוני שיש גשם עכשיו. אז אתה מנסה לחשוב, רגע, אולי יש שם איזה נזילה, אולי... בסדר? מה קרה? הוא חיבר את הנקודות מהר מדי. התכונה הטבעית של הכוח המדמה זה לחבר את הנקודות בדרך הקצרה ביותר. הוא לא ילך לעשות סיבוב מיותר, בסדר? לכן, אלא אם כן יש סיבה. ויש סיבה זה בעצם כשהשכל מתערב ואומר, תשמע, לא הגיוני שבאמצע תמוז יורד גשם. אז יכול להיות שכן, אבל בשביל זה אתה צריך עוד כמה דברים. אתה צריך להרגיש את המזג אוויר, אתה צריך לראות יותר מרטיבות, אתה צריך שלא יהיה שמש, אתה צריך... בסדר? אתה מחפש עוד נתונים שהם יכריחו אותך ללכת למסקנה שיורד גשם עכשיו. הילד, כן, שכוח המדמה, או אפילו מבוגרים לפעמים, כוח המדמה קצת יותר מדי חזק, הם רצים מדי מהר למסקנות. זאת אומרת, יש לו שלג באמצע תמוז, אריה נמצא פה בעיר, יש לו, הוא שמע עירותים מאוד חזקים, כן, יש, הוא שומע יותר מאחרים. היה פה איזה רעש, אבל יש, אתה לוקח את זה רגוע, או לוקח את זה בכוח דמיון חזק מדי. מה זה? בדיוק. פה זה יותר בתהליך של חיבור הנקודות. הוא מחבר נקודות מהר מדי. הוא לא נותן לשכל להתערב בחיבור הנקודות. עכשיו, לשכל יש משמעות מאוד חזקה בחיבור הנקודות. קחו למשל שופט ועורך דין, שנמצאים ושומעים סיפור מהעורך דין של צד א', מדבר ומסביר משהו. הוא מספר את זה. מה השופט שומע? שומע מה שהוא אומר, הוא יכול להשתכנע, יכול שלא להשתכנע. העורך דין של הצד השני אף פעם לא משתכנע מהדברים של העורך דין הזה, נכון? למה? לא כי הוא שקרן. גם זה קורה לפעמים, אבל לאו דווקא. זה יכול מאוד להיות כי הוא פשוט, הוא שומע את זה באוזן אחרת. מבחינתו הסיפור הוא שהלקוח שלו צודק, ושהייתה פה גניבה, או שהלקוח חף מפשע, לא משנה. ועכשיו הוא שומע את הסיפור, הוא שומע אותו בצורה שהוא מחבר את הנקודות של הכוח המדמה, בסדר? הכוח המדמה שלו מחבר את הנקודות בצורה שיצא שהצד השני, האינטרס שלו גורם לכוח המדמה שלו לפעול בצורה מסוימת, לחבר את הנקודות בצורה מסוימת. עכשיו, כוח המדמה, אי אפשר לזלזל בכוח הזה, כי הוא כוח מאוד מאוד עוצמתי. בכל התהליך של איך אנחנו חווים את העולם. זאת אומרת, יש את העולם החיצוני שקורה סביבנו, שהוא שיטפון של חוויות. חוויות זה כל דבר שאנחנו רואים, כל דבר שאנחנו שומעים. כל צליל הוא חוויה. אבל החוויה הזאת יכולה להיות חיובית, יכולה להיות שלילית, יכולה להיות סתמית, כמו רוב החוויות שאנחנו חווים. כל דבר שאנחנו רואים זה שיטפון של מיליארדי אותות, ואני לא מגזים במיליארדי, כן? זה כמות מטורפת. של אותות שנכנסים, חוויות שנכנסים. אתה יכול להנות מזה, אתה יכול לסבול מזה. מה המתווך, מה השדכן, כן, שלוקח את האותות האלה מכל תחושה שהיא ונותן לזה את המשמעות הראשונית. בסדר? אני לא מדבר כרגע את משמעות עמוקה. המשמעות הראשונית שמתווך לנו את זה, הכוח המדמה. ולכן זה כוח מאוד מאוד עוצמתי ומאוד מאוד חזק. אנחנו לא יכולים לוותר עליו, אבל מצד שני הוא גם כוח מאוד מסוכן. בסדר? בגלל המהירות שבה הוא חותך דברים, בגלל שהוא השדכן שלנו אל העולם, אם הכוח המדמה מתקלקל, זאת אומרת, הוא לא מכוון לכיוון הנכון, הוא יתווך לנו את העולם בצורה שלילית, ושלילית כאן, אני לא נכנס כרגע לשלילית רוחנית, אלא שלילית מציאותית. ואז האדם חווה את העולם כעולם מלא סבל, כעולם מלא רוע, כעולם מלא צער. בסדר? עולם עצוב. וברגע שהחוויה הזאת, הכוח המדם מתווך לנו את העולם בצורה עצובה, מתחילה התמודדות מאוד מאוד קשה של האדם פנימה. כי יש לו כוח אמונה, שמאמין שהקדוש ברוך הוא תהיו מיטיב, והוא חנון ורחום, וערך אפיים, והוא ברא את העולם להיטיב עם בריאותיו, והכל אמור להיות טוב, אבל אני חווה עולם רע. וזה מה שהוא חווה, זה מה שהוא רואה, זאת המציאות המוחלטת, האמיתית, מה שאני רואה בעיניים. בסדר? על מה שאני רואה בעיניים מטווח על ידי הכוח המדמה. אני חושב שזה ברור, נכון? זה מה שקורה. אין לי דרך לראות, אלא כמו אוטיסט. אבל אם אני לא אוטיסט, ברוך השם, אני רואה דרך הכוח המדמה. אז שימו לב כמה קריטי ההבנה של הכוח המדמה והעבודה איתו בצורה נכונה. זאת אומרת, לכוון את הכוח המדמה שיקרא את העולם בצורה נכונה, שיקרא את העולם בצורה מדויקת, כמו שאנחנו רוצים שהוא יעבוד נכון. כי אם אנחנו תכלס נזניח את הכוח המדמה וניתן לו לפרש את העולם בצורה טבעית, עוד פעם, אם הבסיס שלנו טוב, הוא יפרש בצורה טובה. הבעיה היא שברגע שנתחיל לחוות חוויות שליליות, הקיבוץ של החוויות השליליות יגרום לנו סתירה בין האמונות שלנו, האמונה שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא רוצה בטובתנו, וזה פסוקים שחוזרים על עצמם בתורה הרבה פעמים, כן? לטוב לנו כל היום, לחייסינו קיים הזהו, צדוק אותי אלונו כי נשמר לעזי זה, וכולי, נביאים והכל, וחזל, ומצד שני אנחנו רואים מציאות אחרת. ומתחיל להתפתח אצל האדם רחמנות, שהרחמנות הזאת היא מאוד מסוכנת. כי אדם מסתכל על העולם, אבל תראה מדוע דרך השואים צולחו, ותראה איזה רוע יש בעולם, ותראה כמה הצדיקים סובלים, ותראה חורבן בית המקדש, וחוויות רעות, שליליות, 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 ואז מתחיל מאבק פנימי. האמונה מנסה לכפות את עצמה על המציאות. עוד פעם, מה שאנחנו נחווה דרך כוח המדמה, זאת המציאות מבחינתנו. זה יכול להיות שונה, המציאות יכולה להיות שונה בין אנשים שונים. כי הכוח המדמה שלהם שונה קצת, אה?
המציאות שקורה בעולם.
מה, שיש טוב ושיש רע? זה תלוי איך אנחנו נקלוט את הניגון של העולם, כן? דווקא זה יש אצל, בספרי ברסלב, את הדוגמה הזה של... רב נחמן תמיד מאוד אוהב את הדוגמאות מניגון. מי ששמע יצא לו... אגב, אני מתאר לעצמי שרוב הציבור פה שמע את הסוגיה של כוח המדמה מהמקומות הברסלביים, שם... רב נחמן מאוד עסוק עם זה, ובצורות שונות, יש כמה תרס בליקוטי מהר"ן על ה... מאוד עסוק עם הסוגיה הזאת של כוח המדמה. אבל אחת הדוגמאות שהוא אומר זה כמו נגינה בכינור, בסדר? יש לך כינור, הוא בנוי על מיתר, מיתרים, שעליהם יש נגינה ויוצא צליל. הצליל הזה נכנס לתיבת התעודה, נכון? הגוף של הכינור שבו יש תיבת תעודה, הצליל הזה נכנס לתיבת התעודה, מגיע אל ה... קירות שלו, בסדר? הדפנות של התיבה הזאת, ואז יוצא צליל מהתיבת התעודה הזאת, יוצא הצליל שאותו אנחנו שומעים בדרך כלל. אומר, יש פה שלושה צלילים. בסדר? אם תסתכל לעומק, יש פה שלושה צלילים. שים לב, אני מניח ש... כן, יש כינורות של מה שנקרא סטרדיווריוס, כן? שהיה בונה כינורות איטלקי לפני כ-500 שנה. אולי 400, לא מדייק בשנים, אפילו כמה מאות שנים באיטליה, והוא הצליח לייצר כינורות שעד היום אין, אף אחד לא מצליח לייצר כינורות ברמה שלו. יש המון ניחושים, נעשו המון מחקרים, מה מיוחד כל כך בכינורות שלו, אבל הצליל יוצא מאוד מאוד נקי ומשובח. עכשיו, אתה יכול לבנות תיבת תעודה, אם היא מלוכלכת, עצים לא טובים, פגומים או מה, יצא לך צליל לא נקי. זאת אומרת, הצליל יוצא מהמיתר מעולה. הוא נכנס לתיבת התעודה, הוא מתקלקל שם, ואז יוצא לך צרימה. יש תיבות תעודה שמשאירות את הצליל כמו שהוא. בסדר? הן טובות. יש תיבות תעודה, כמו המאוד משובחות, שמצליחות אפילו לשפר את הצליל. לא רק להגביע אותו, אלא גם לשפר אותו. בסדר? ו... יש מישהו פה מבין בכינורות, יש מחירים שונים ורף שונה וכולי. מאוד משתנה בדברים האלה. אגב, זה קיים בעוד כלים, אבל נדבק בדוגמה הזאת. בסברי בזה מוסבר שהרעיון פה הוא בעצם, יש את הקול האלוקי. בסדר? מה שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם. זה הצליל הראשון, הצליל של המיתר. האור האלוקי הזה הוא בעצם סוג של קול שמתפשט ופוגש את תיבת התעודה. תיבת התעודה זה העולם. בסדר? הוא פוגש את העולם. הוא פוגש את העולם איך שהוא משתנה דרך העולם ובא אלינו צליל חדש. צליל שעולה מתוך המציאות של העולם. הצליל שעולה מתוך המציאות של העולם זה בעצם אור אלוקי שהשתנה למרות שבצלילים זה משתנה, אבל בו זה יותר מתלבש, בסדר? במושגים הרוחניים זה יקראו לזה מתלבש, בתוך הצליל של עולה מהעולם, ואז הצליל הזה מגיע אל האדם כשהוא בעצם מצורף משתי הצלילים ביחד. נכון? כשהאוזן שלי שומעת את הנגינה בכינור, מה היא שומעת? קול שלישי, שהוא בעצם הרכבה של שתי צלילים. הצליל המקורי של המיתר והצליל שיצא מתיבת התעודה, שהוא צליל שונה ברוב המקרים, לטובה או לרעה. עכשיו, כשהעולם הוא עולם לא מתוקן, מה אנחנו נשמע? נשמע צליל שהוא צורם. יש בתוכו צליל טהור ונקי שיצא מהמיתר המושלם, אבל הוא פגש תיבת תעודה מקולקלת. ולכן הקול שאני שומע עכשיו הוא קול נקי וטהור מתוקן, וקול שני מקולקל, שבאים אליי יחד כקול מקולקל. כי קול שמעורב שתיהם ביחד הוא בעצם יוצא לי קול מקולקל. העבוד... מה? מה זה? למה?
בקול טוב יש לך גם...
כן, אבל... תחשוב רגע על הדוגמה. כשאתה שומע נגינה בכינור, אתה לא שומע שלוש קולות. נכון? אתה שומע נגינה. ובנגינה הזאת אתה שומע משהו צורם. עכשיו, כשאתה מתחיל לפרק את זה לעומק, אתה רואה שיש פה בעצם שלושה קולות, הקול ששמעתי הוא בעצם מורכב משניים, ופה מתחילה העבודה של להבין את התהליך, להבין את מה שקורה פה, ולזהות את הצליל הנקי של המיתר עצמו, ואת הצליל המקולקל שבעצם הגיע מתיבת התעודה. אם אני אצליח לתקן את תיבת התעודה, גם פה יצא לי באמת צליל מתוקן, שילוב של שתי הצלילים ביחד. עוד פעם, זה חלק מהעבודה... עכשיו, זה באמת עוד סוגיה גדולה והכל, אבל זה דוגמה שנמצאת בספרי ברסלב. אבל עוד פעם, זה, אנחנו חווים את העולם, ופה החוויה היא הדבר מאוד מאוד חשוב. כי התהליך שמתחיל, כשאני חווה את העולם בצורה שלילית, ואני חווה רוע בעולם, זה מתנגש עם האמונה שלי. בשלב הראשון, אני יכריח, לא, כל מדע עבודה אחמונה תעבובי, מדבר לסוידו, כן? אני אדחוף עם כל הכוח את האמונות שלי שהן חזקות, כי יש לי לב חי, ואני רוצה להיות טוב, ואני מאמין בטוב, ואני אנסה להכריח את המציאות. אבל כלי החוויה שלי הם לא טובים. זאת אומרת, ושימו לב, גם כאן, זה כדור שלג. זאת חוויה שמעצימה את עצמה. אם יום אחד ראיתי עולם רע, ויום למחרת ראיתי עולם רע, ויום למחרת עוד פעם עולם רע, זה מעצים את עצמו. אני כבר פחות ופחות ופחות מאמין בטוב, כי תראה, אני כבר כל כך הרבה שנים מנסה לזהות טוב בעולם ולא מצליח. ואז ההתגוששות הזאת בין האמונות שלי לבין המציאות שאני חווה ומציאות שאני רואה, מתגברת ומתגברת עד שהאדם או מתחיל לשנוא את העולם, או מתייאש, ופה מתחילים המון המון בעיות של... לפעמים האמונה נעלמת. לפעמים האדם לא מצליח, האמונה שלו חזקה, אז הוא מתחיל לשנוא את העולם. כי העולם מתנגש עם האמונות שלו. אז הוא מתנתק מהעולם, בורח ממנו. ופה מגיע באמת המקום של העבודה עם כוח המדמה, שזה, לא נצליח לעשות את זה היום בשלמות. הרמב״ם גם מדבר על זה. הרמב״ם מדבר על זה שבכוח המדמה מתוקן אתה מגיע לנבואה. זה הרמב״ם מגיע לנבואה. חייב לציין, רק בסוגריים. אריסטו, כן, שהוא תכלס דיבר על כוח המדמה בצורה מאוד רצינית, והרמב״ם מבוסס עליו בחלק גדול מהדברים פה, הוא אצלו השיא להגיע לכוח המדמה מתוקן, זה אומנות. אפשר להבין את הרקע, כן, ביוון הקדומה, היחס שנתנו לאומנות, היה כמעט כמו היחס שהרמב״ם נתן לנבואה, ולכן זה באמת תפס אצלו כל כך, כאילו, המטרה להגיע לכוח המדמה מבורר, כוח המדמה מדויק, זה כשתצליח ליצור באומנות, כאילו, אומנות יצירתית, ככה הוא כותב שם, שצריך להגיע לאומנות יצירתית ומקורית, וליצור באמת. היוצר משתמש המון עם כוח המדמה. ומדמה צריך להיות מבורר בשביל זה. אבל אני אומר, לא צריך להגיע עד הרמות המאוד גבוהות האלה, זה אגב דורות אחרי הרמב״ם ואריסטו והכל, היו אנשים חכמים שדיברו על כוח המדמה, וקאנט למשל מדבר על זה שהחשיבה של האדם היא צירוף של דמיונות שונים, דימויים שונים. זאת אומרת, הצירוף של הדימויים שונים יחד הוא בעצם כוח המחשבה של בן אדם. ואפשר מאוד להבין, מאוד הגיוני מה שהוא אומר, כי אתה מסתכל על עצמך כשאתה לומד סוגיה. אז בסופו של דבר אתה מתחיל, נכון? ואתה רואה קטע. ואיך אתה מבין אותו? מתוך התהליך של דימוי מילסה למילסה. שלב ראשון אתה עושה דימוי מילסה למילסה שמילים בהקשר שאתה מכיר אותם בדרך כלל, ואתה משליך שגם המילה הזאת ש... לראשונה אתה קורא אותה, יש לה את אותה משמעות כמו המילה ההיא שאתה מכיר. והמילה השנייה גם היא. ואז המבנה של המשפט, אתה עוד פעם עשית תהליך של דימוי מילסה למילסה. נכון? ואז אתה לוקח פרט בסוגיה, ועוד פרט בסוגיה, ועוד פרט, צירוף של המון דימויים, בסדר? המון תהליכי כוח מדמה, מצטרפים יחד לתהליך של חשיבה. זאת אומרת, התהליך של החשיבה מורכב על כוח המדמה. ברגע שהכוח המדמה לא מתוקן, לא מבורר, והולך לכיוונים לא מדויקים, גם החשיבה של הבן אדם, אתה באמת עומד ותוהה כשאתה פוגש בן אדם שאתה לא מבין איך הוא הגיע לסברות כאלה, כן? איך המוח שלו עובד? עוד פעם, יש גם עוד דברים חוץ מכוח המדמה, אבל הרבה פעמים מערכת הדימויים פשוט הולכת מהר מדי, שטחי מדי, לא מעמיקה מספיק להבחין איזה צליל אני שומע, מה השורש שלו, מה המקור שלו, וממילא זה בתהליכי חשיבה, כן, זה גם מאוד משמעותי, אבל עוד פעם, זה משמעותי כמעט בכל חלק בחיים שלנו. בואו נראה עוד משפט פה ברמב״ם, ואז נראה את הספורנו. ובכאן, בסדר? באות י', ובכאן טעו המדברים, המדברים זה המתקלמים, ככה הם נקראים, הרמב״ם מתעסק איתם הרבה גם במירי נבוכים, זה קבוצה מסוימת של חכמי דת מוסלמים, שהם היו במקום שכל מה שאתה יכול לדבר עליו, בהחלט קיים. אני לא יודע, מעניין אותי לברר את זה, אני באמת שם את זה על השולחן כשאלה, עד כמה הם קשורים לסופיסטים. זאת אומרת, הסופיסטים שקדמו לאריסטו ואפלטון, כן, והחכמי יוון הקדומים, שגם הם האמינו מאוד חזק בכוח הדיבור. אז למרות, יש פער שנים גדול ביניהם, בסדר? זה פער של איזה 1,300 שנה לפחות, אולי 1,400 שנה, בין המתקלמין, המדברים של הרמב״ם, לבין הסופיסטים. סופיסטים זה סוף, זה חוכמה, כן? זה כמו פילוסופיה. החכמים הקדמונים, שהם היו בדעה שאתה לא צריך לחפש את האמת של הדברים. כל מה שאתה יכול לדבר עליו ולהסביר אותו ולשכנע בו, הוא במקום מסוים, נכון? במשך המון שנים זלזלו בהם, היום פילוסופיה הפוסט-מודרנית, כן, יש איזו חזרה להערצה לסופיסטים, כן, איזה, כי לא משנה אם זה אמת או לא, כי אין אמת בכלל, אז כל מה שאתה יכול להסביר ולדבר עליו באמת קיים באותה מידה, בחוויה שלי. טוב, מי שמכיר את השפה יודע על מה אנחנו מדברים. אבל המתקלמים שעליהם מדבר הרמב״ם כאן, הם האמינו שכל דבר שאתה יכול לדמיין אותו יכול גם להיות קיים. וזה היה שיטה ותפיסה, והרמב״ם מתווכח איתם הרבה דברים. הוא אומר, וזה לא נכון, אומר הרמב״ם, אשר בנו עליו פינת טעותם, חטאתם, בחלוקת, הם לא מכירים את חלוקת המחויב, והאפשר, והנמנע. בסדר? זה אצל הרמב״ם, אגב, צריך להכיר קצת את השפה. המחויב, האפשר והנמנע, זה רחוק מאוד, רחוק ממה שמקובל בעברית שלנו. נמנעות זה דבר שלא ייתכן במציאות. זה כאילו, זה מופקע שזה ייתכן. בסדר? זה כאילו סתירה לשכל האדם, למציאות העולם. זה נמנעות בלשון הרמב״ם, זה מאוד עוצמתי, מאוד חזק. זה לא נראה לי, כאילו, זה יותר מזה. זאת אומרת, יש דברים שמחויבים במציאות, ומחויב המציאות. יש דברים שאפשר, יכולים להיות ויכולים לא להיות, ויש דברים של נמנעות. אומר, והם, שהם חשבו, הביאו בני אדם לחשוב, זאת אומרת, הוא חושד בהם במתקלמין האלה, שהם עשו את זה לצרכים, הם לא באמת חשבו ככה אפילו. תשים לב שהרמב״ם אומר שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב, כי כל מדומה אפשר. זאת אומרת, יש לו צד לומר שהם שקרנים. זאת אומרת, הם עצמם לא מאמינים במה שהם אומרים, שכל מה שאתה מדמיין יכול להיות. אומר, המציאות היא לא ככה, ולא ידעו שזה הכוח, שאנחנו קוראים לו כאן הכוח המדמה, ירכיב עניינים שמציאותם נמנע. זאת אומרת, הוא יכול לקחת נמנעות ולדמיין אותם, כמו שזכרנו. ולכן, לא כל מה שאתה יכול לדמיין, בהכרח גם יכול לקרות. בסדר? זה מה שגם חשוב לרמב״ם פה לומר נגד המתקלמין. אני מסופק אם הרמב״ם פה מתכוון לעוד משהו, כי יש ויכוח בין חכמינו ביחס לכוח הדמיון. האם כוח הדמיון הוא כוח חיובי וכוח קדוש, שאפשר לעבוד איתו ולהגיע איתו להשגות רוחניות? והיו מרבותינו שהיו בדרך הזאת, ויש מקום לדבר על זה. לכאורה, לדעת הרמב״ם, גם במוירה, עוד פעם, הוא כן, כמו שהגדרתי מקודם, כן אומר שעל ידי כוח המדמה אפשר להגיע לנבואה, נכון? אבל שם הרמב״ם מדבר, והוא מזכיר את זה פעמיים ושלוש במוירה, זה אדם שנולד עם כוח מדמה מיוחד, שהוא מביא את האדם על הנבואה. זאת אומרת, זה איזה כוח מדמה עליון שהוא שונה מהכוח המדמה הרגיל. למה? כי כשאדם מקבל נבואה, הנבואה הזאת מצטיירת גם כן מערכת הדמיון שלו, למעט משה רבינו של פה אל פה אדבר בוי ומראה ולוי וחידויס, כן, וסמונס השם יביט, וזה דבר השם, בשונה מקוי אומר השם, נביאים אחרים רואים, כן, חידות, רואים משהו בכוח הדמיון. השאלה על איזה כוח הדמיון אנחנו מדברים, האם זה כוח דמיון שונה, וכך משמע מהרמב״ם, גם הכוזרי הולך עם השיטה הזאת, הכוזרי נמצא גם במאמר רביעי, גם במאמר חמישי, כמה פעמים הוא חוזר על זה, שיש איזה כוח דמיון נבואי, שהוא כוח מדמה שונה. הכוח המדמה הנמוך, שאותו כולנו מכירים, אולי פה יש בחורים שכן הולדו עם כוח מדמה נבואי, כן, בחוריכם לנביאים, כן, בקרוב, אבל כי הכוח הזה במסיס, אבל הכוח הרגיל, כוח המדמה הרגיל של בני אדם, מה שמוכר לנו, הוא לא כוח קדוש, לדעת הרמב״ם, אלא ההפך, כוח מסוכן. בסדר? כוח שצריך לשלוט עליו ולנהל אותו, כי אם הוא יוצא משליטה, הוא יכול להיות מסוכן ולהוביל את הבן אדם למקורות לא נכונים. גם הרמב״ם במויר חוזר על זה כמה פעמים, על היסוד הזה, חלק ב' י' ג', חוזר כמה פעמים על חלק א' א' ג', חוזר כמה פעמים על היסוד הזה של צריך להיזהר מכוח הדמיון. בסדר? הוא לא כוח השכל, הוא לא כוח שכלי, הוא כוח גופני. אגב, גם בזה אריסטו ממש בקו הזה, הוא אחד מכוחות הגוף הבהמיים, ולכן צריך להיזהר מהכוח הזה, כי הוא יוביל אותך למקומות לא טובים. לכן צריך זהירות מכוח המדמה. זאת אומרת, לא להתפתח עם הדמיון, אלא להשליט את השכל על הדמיון ולנהל את הכוח המדמה. היו מרבותינו שהיו בדעה אחרת, אם זה אריזל, ואם זה אפילו מרבותינו הראשונים, יש בדעה הזאת שכן, כוח המדמה הוא כוח חיובי, לא רק כוח המדמה העליון, כוח המדמה שלנו הוא כוח שאפשר לעבוד איתו, אבל אני חושב שבאמת את העבודה עם כוח המדמה נשאיר לגמרי לשיעור אחר. הייתי רק רוצה להגיד משהו שיותר קשור אולי באמת לימים האלה. יש את הפרשה של הנחש. הנחש היה ערום מכל חיית השדה. הספורנו מסביר שמי זה הנחש הזה? הוא שטן, הוא יצר הרע. אומר, רב ההזק עם מיעוט היותו נראה. זאת אומרת, למרות שאתה לא רואה את היצר הרע, אבל הוא מאוד מזיק. כי אומנם יקרה הדבר בשם איזה דומה לו. למה הוא נקרא נחש? כי דומה. כמו שנקרא המלך אריה, כן? כאומרו עלה אריה מסובכו, ויקראו האויבים המזיקים נחשים צפעונים אשר אין להם לחש. הנני משלח בכם נחשים צפעונים. מה, האויבים הם נחשים? לא, הם בני אדם. למה אתה קורא להם? כי הם מתנהגים כמו נחשים, בסדר? הרמב״ם בתחילת המוירה, נכון? הפרק הראשון שמדובר, הייתי, דמיתי לקיית מדבר, אגר, נפשחיים הביא את זה, בפרק הראשון בנפשחיים, נכון? בשער א' פרק א', גם כן את הרמב״ם הזה, דמיתי לקיית מדבר, הייתי כחוס חורבות, ודוד המלך לא פתאום נהיה ציפור שנהיה לו כנפיים ומקור, אלא הוא היה דומה, כמו שקיית מדבר בודדת, גם הוא הרגיש בודד. אז זה אומר, זה דומה במשהו, ועד זה הדרך, אומר הספורנו, קרה בזה המקום את היצר הרע המחתי, נחש, ביותו דומה לנחש, אשר תועלתו במציאות מועט מאוד, ונזכור רב אם מעוט הרעותו, רואים אותו קצת והוא מזיק הרבה, ולכן היצר הרע נקרא בכינוי נחש. כבר אמרו זיכרונם לברכה בברכת רב לזר שהיה סמחמם רוכב עליו, והוא שהכוח המתאווה, מה המשמעות של זה, בסדר? מה כוח הנחש הזה, היצר הרע, השטן? כוח המתאווה המחתי יעשה זה, באמצעות הכוח המדמה, המוביל אליו דמיוני התענוגים החומריים, זאת אומרת, הכוח המדמה משתלט על האדם, ומתחיל להביא אליו, מוביל אליו, דמיוני תענוגים חומריים. אז שימו לב, מה פעיל? הכוח המתאווה המחתי, בסדר? כוח רצון רע שיש באדם, מפעיל את הכוח המדמה, ואז האדם מתחיל לדמיין, דמיוני תענוגים חומריים המתאים מדרך השלמות המכוון מאת האל יתברך. אומר, כי אומנם הכוח המתאווה עם דמיוני התענוגים המובילים אליו הם מצווים לכוחות הגשמיות הפועלות ומחתיאים כוונת ורצון האל יתברך, אלא אם כן, והספורנו הולך כאן כשיטת הרמב״ם, כשלא יתקומם עליהם הכוח השכלי וימחה בהם. זאת אומרת, הכוח השכלי יכול להתעורר ולמחות ב כוח המדמה ולעצור אותו מלדמיין את הדברים האלה, ואז לעצור גם את הכוח הרצוני, כן, התאווני, שמשתמש כרגע בכוח המדמה. כי אומרם זה על עינו ולי בסרסור דחטא, אשר על זה יזיר באומרו ולתתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר, מה זה לבבכם? לבבכם ועיניכם? זה לבבכם, זה הרצון הזה. אומר, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, כי הכוח הדמיוני המוביל תמונות התענוגים אל הכוח המתאווה היה חזק בהם יותר ממה שהיה בשאר בעלי החיים. כי אומרים, כל הגודל מחביר הוא יצר גודל ממנו. והיה אומר אל האישה, ואז הוא מדבר אל האישה, שמה איזה מצב היא נמצאת כרגע? השכל שלה חלש יחסית, כי זה, אגב, זה קורה לכולנו. השכל חלוש במצב כזה. פעם ראשונה שאתה פוגש את הפיתוי, ואתה לא יודע כמה הוא עלול להיות מסוכן, הדמיון מצייר לך אותו בעוצמה מאוד חזקה, היכולת שלך להתמודד נגדו, זה היכולת של השכל, להטות את הדמיון לכיוון אחר, להשתלט על הכוח המדמי, הוא מאוד מאוד חלש, כי אין לו כלים. אחרי שפעם אחת שמתי את היד באש ונכוויתי, אז יש את הזיכרון, בסדר, של הקביעה הזאת שיכול לעזור לי להשתלט על הדמיון הזה, נכון, מאוד נחמד לי אולי לשלוח את היד מיד לתוך הסיר, אבל זה חם, ולכן זה מסוכן, וזה גורם לי לרתיעה הזאת, בסדר? אבל כל זמן שלא טעמתי מעולם, הדבר הזה חדש בעיניי, הוא מפתה, אני מדמה אותו כדבר טוב, ואז אין לי כוח מספיק לעצור אותו. מה שקורה אצל האישה שנמצאת פה בגן עדן עם הנחש, כוח המדמה מגיע אליה בעוצמה, שהכוח התאווני, כן, משתמש בו, הכוח המדמה מגיע בעוצמה, הכוח הדמיון חזק אצלה, אצל בני האדם, יותר מאשר אצל בעלי חיים, גם בזה הרמב"ם מעריך במוירה, שהוא כוח עוצמתי יותר, ואצל זה, וגם אריסטו מגדיר את זה שיש את הרציונלי, כן, בעלי חיים מסוגלים לדמיין, אבל הם יכולים לדמיין רק מוחשי. הם לא יכולים לדמיין דברים שכליים לא מוחשים. אדם יכול לדמיין גם דברים שכליים לא מוחשים. בסדר? נקרא לזה ערכים, אידאות או דברים כאלה. אז האדם יכול להמציא דברים כאלה ובכוח הדמיון שלו לדמות אותם. ולכן יש אצלה כוח חזק יותר וכוח המתאווה חזק אצלה יותר. תמונות התענוגים חזקות יותר, עוצמתיות יותר אצלה. ושכלה חלוש. החלוש והתעצל מהתבונן, לכן הוא לא מנסה לקלוט באמת את מה שקורה פה, ולא התקומם על הדמיון הכוזב, אז הוא לא קם נגדו. מה?
גם הספר משתמש עם
כוח המדמה? כן, בהחלט. כוח המדמה הוא מאוד גולמי, ולכן השכל יכול לנהל אותו, זאת אומרת, עורך דין של צד א', ואז צד ב' שכר אותו, כוח המדמה פתאום רואה את המציאות אחרת. בדיוק. הרצון מוביל את כוח המדמה. איזה רצון יוביל את כוח המדמה? זה במקום מסוים בחירה שלנו. ופה מתחיל הרצונות, וזה, ואומר, ולא יתקומם הדמיון הכוזב, וצייר אז כוחה המדמה, כי אמנם אף כי אמר אלוהים, מכל מקום לא יתאמת זה, וזאת אומרת, הכוח המדמה מוביל אחר כך בסופו של דבר לפעולות. חשוב מאוד, אני אסיים עם הנקודה הזאת, שחשוב מאוד להכיר את כוח המדמה ולהבין איך עובדים איתו, כי המעשים שלנו הם הרבה פעמים תוצאות של מה שאנחנו מרגישים ומדמים וחווים את החוויה, ומשם אנחנו בעצם מגיעים אל התוצאה. רבי משה אמר פעם על רבי שפירא בשיחה על הקטע של ויאמר הנחש של האישה לא מותם מותום כי יודע אלוקים, ואז מגיע הפסוק הבא, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל ותיתן לאישה גם לאישה אימה ויאכל. אמר רבי משה, מה היה עיקר החטא? ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל. אבל תיקח מפריו ותאכל היה רק תוצאה. ואתה יכול לראות את זה במציאות. למשל, אתה פוגש אנשים שגדלו בבתים חרדים ויש להם התמודדויות. אז יש להם התמודדויות בהמון סוגי דברים. כמעט ולא יוצא לפגוש מישהו שיש לו התמודדות במאכלות אסורות. למה? כי הם אף פעם לא, אתה יודע, לא נכנסו לזה יותר מדי בעניין הזה. מה יקרה אבל לבן אדם? תארו לעצמכם. נכנס לעניין של אוכל בעוצמה, יושב ורואה כל מיני מצורפת ומפה ומשם על אוכל כזה ואוכל כזה וכוכבי משלן, והוא נהיה אגן צמייבין, הוא חי את זה כל היום. הבן אדם הזה יהיה חסר לו שניצל עם חמאה, זאת אומרת הסטייק עם החמאה יהיה חסר לו, הוא באמת יצטרך להתגבר על עצמו לא לאכול שרימפס. הוא ינחם את עצמו שבגן עדן בטח יהיה שרימפים כאלה ענקים, בסדר? אבל הניסיון יהיה גדול. למה לבחור חרדי רגיל שגדל בבית חרדי אין את הניסיון הזה? כי הוא לא חי את זה, זה לא חסר לו, ומילא זה לא ניסיון. זאת אומרת, אנחנו חווים חוויה מסוימת, רוצים אותה, בסדר? יש איזה רצון, הרצון הזה מוביל אל הדמיון, הדמיון מוביל אל המעשה, כלי מי זה גויירים, הלא יסוסור אחי לבחם ואחיניכם, ליבה ואין את טרייסר סור דה ליבה, טרייסר סור דה אוויר, הם מובילים את האדם לשם. אבל כמה שאני יכול לשנות את הבייס, לשנות את הדמיון, אני יכול להימנע מלהגיע למאבק. הרמב״ם בהלכות תשובה, כשהוא מדבר על תשובה, הוא אומר שהתחרט, ויסירנו ממחשבתו. בסדר? ואז יתנחם על שעבר. והרמב״ם במוירה, כשהוא מדבר על תשובה, זה בחלק ג' נראה לי למד זיין, הוא מדבר על זה, שם הוא מגדיר את זה יותר מפורש. יש את הרצונות, בסדר? את הרצון, יש את ה... יותר נקרא לזה אולי פחות רצון, זה יותר במובן של רגשות, או מה שקוראים יותר בישיביש מידס, בסדר? שזה הבסיס, ואז על זה יש לך את הדעות וערכים, ואז מגיע המעשים. ובאמת בשביל הדוגמה, תארו לעצמכם נער צעיר, יושב לו בחיידר, בית ספר, מה שלא יהיה, והוא... קשה לו לקרוא, בסדר? קשה לו לקרוא, הוא סובל. נכון? כולם מקבלים במבחן, הממוצע הכיתתי הוא 80, והוא אם תכפיל את הציון שלו ב-2 ותוסיף בקשיש, יגיע ל-80. בסדר? התחושה שלו מאוד לא נעימה, וכל הזמן חוזר על עצמו התחושה הזאת של אני כישלון, אני לא מוצלח, כולם מוצלחים, תראה אותו, מקבל 100, תראה אותו, הרי בשמח בשאלות שלו, תראה, ותראה אותי. אין סיכוי שאני מצליח לקרוא שורה ולהחזיק ראש. גם הצלחתי לפענח מילה, המילה הבאה כבר לא קשורה אליה. הוא סובל. כמה הוא יכול לסבול? לא לאורך זמן, ודיברנו על זה בשיעור ההקדמה לדרך השם, הוא לא יסבול לאורך זמן. מה הוא יעשה? הפתרון בדרך כלל יהיה, מה? כל אלה שיושבים שם מקבלים מאיות במבחנים, חנונים, לפלפים, יש עוד כמה מילים, בסדר? צול, לא משנה, נמצא כבר את השם לקרוא לזה, זה מוצלח, מי שמוצלח זה מי שכל השכונה רועדת ממנו. זה אני חזק, אני בריון, אני זה, ותראה, כולם ראו, הוא מקבל מהמבחנים, כן, אבל ברוב השכונה אף זקנה לא רועדת. אף אחד לא מפחד ממנו. אומרים, אני כולם מפחדים. הבלגרויפים, זה המוצלח. הוא פשוט לקח, הפך את הקערה על פיה, העמיד סולם ערכים חדש, שבסולם הערכים הזה, במקרה הוא יוצא ברף העליון. בסדר? אתה מבין את הצורך שלו לעשות את זה? ברור. כמה בן אדם יכול להרגיש כישלון? הוא לא יכול. אלא אם כן הוא יאבד את הכבוד שלו לגמרי ויצא מדעתו. בסדר? הוא לא יכול לחיות בעולם ככה. הוא חייב להציב לעצמו רף שונה, סט ערכים שונה, סט דעות שונה, שיוביל אותו למקום שבו הוא למעלה. וממילא, מה אתה רוצה ממנו עכשיו? שלא יגנוב? אתה רוצה ממנו עכשיו שלא יהיה אלים? זאת אומרת, היכולת הבחירה שלו אם להיות אלים בפועל או לא, עומדת על בקושי 10%. היא לא באמת בחירה. אתה יכול להריב איתו, להיים עליו, אבל תכלס הוא נמצא שם. מה שאתה יכול לעשות זה פשוט להוביל אותה למקום שבו הערכים יהיו גם, בהחלט, מי שהכי חזק בשכונה, אבל גם מי שמצליח לעזור להכי הרבה אנשים. בסדר? ואז יהיה משהו שיוביל אותו לשלב בשלב הראשון גם וגם. זה, אגב, בדרך כלל נכון יותר שזה משהו ניטרלי, ומשהו ניטרלי אתה עובר למשהו חיובי. אבל חוויית הצלחה במשהו נוסף. ואז יש פתאום שלב עיניים שמי שבאמת מוצלח זה מי שיודע לבשל. בסדר? לבשל טוב, ולהכין אוכל ממש טעים, ושכולם משבחים את האוכל שלו. ופה הוא מצא משהו שניטרלי, שנותן לו סיפוק, נותן לו ערך. בסדר? הרצון להיות מוצלח הוא רצון טוב. אבל הבעיה היא שבגלל התנאי חיים שלו, זה הוביל למקום לא טוב. אם אתה מצליח להחליף את זה למשהו בעיניים, ואז אפילו למשהו יותר טוב, ואיפך הוא פותח ביסטב שיל, רב שיילה, וברוך השם, כן? והוא מצליח לעשות עם זה דברים חיוביים, הוא הופך להיות באמת רוחני יותר, ו... זה תהליך. עכשיו, אני מדבר על אותו נער, כי קל לדבר על איזה ציור היפותטי, אבל לצערי זה ציור מאוד מעשי, אבל על מישהו אחר. אבל זה קורה גם אצלנו. זאת אומרת, ברגע שאני חי בעולם מסוים, שמגיע מרגשות מסוימים, חוסרים מסוימים שאני מרגיש, ואז אני מצייר לעצמי סוג של דעות וערכים. ואז, ותיקח מפרי ותאכל, זה תוצאה כמעט בלתי נמנעת. אלא אם כן אני אלחם, ואז יהיה מלחמה שלא נגמרת יום, 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 יום. כמה אתה יכול להקריב? כמה אתה יכול לסבול? כי אין סיפוק בזה, ואין הענאה בזה, ואין בזה כיף, זה רק סבל. ולכן, הנכון זה לטפל בשורש של הבעיה. לחזור לאיך אני חווה את הדברים. מה אני רואה? לפי זה נבנים, סט הערכים שלי, הדעות שלי, ומשם, מידס. הגוי מדבר על זה בתחילת אבן שלהם, זה נמצא הרבה בספרים. כן, המידס שעליהם בנוי הדעות והערכים, ומשם אנחנו מגיעים אל הפעולות. זאת אומרת, הרעיון הוא לא להילחם על הפעולות, אלא לבנות את השלבים הקודמים. ופה זה בעצם איזון של מה שאנחנו תופסים בעולם. מה זה? ההוא עם הבישול. כן, ברגע שאדם נכנס לזה, הוא כבר במצב של ניסיון. אבל הוא יכול למשל להקטין את המשמעות של אוכל אצלו. זאת אומרת, אוכל זה חשוב, ואוכל זה מצוין, אבל יש עוד דברים חשובים בחיים. בסדר? הוא יתחיל עם משהו ניטרלי, שחשוב, לאט לאט הוא ימצא גם דברים רוחניים חיוביים שחשובים, ולאט לאט המקום שזה יתפוס, זה ירד מ-90, יש מצב שאדם הגיע, ולצערי אתה רואה את זה היום בעולם, שתאווה מסוימת הופכת להיות המגדיר שלי, לא רק איזה סוג שניצל אני אוהב עם פירורי לחם וסומסום, או פירורי לחם לבד, אלא זה ההגדרה שלי כאדם. כאילו, זה ממש, אתה מונע ממני את ההגדרה שלי כאדם, אם אתה מונע ממני טייבה מסוימת, גלידה מסוימת, משהו מסוים. למה? כי ברגע שתפסנו שכל מציאות האדם זה טייבה מסוימת, אז אתה מתחיל, אתה באמת מונע ממנו את הקיום שלו. ברגע שבן אדם מבין שהטייבה הזאת היא חשובה והיא משמעותית והכל, אבל יש עוד דברים בעולם, יש אפילו עוד תאוות בעולם, יש עוד דברים, זה מתחיל להתפרס, מתחיל להתפזר. בסדר? ופה מגיע המקום שבו איך אני מסתכל על העולם, ופה יש מקום מאוד מאוד חזק לכוח המדמה. כוח המדמה כמתווך, שמתווך לנו את המציאות, בסדר? כמתווך לנו את מה שאנחנו רואים סביבנו, משפיע על איך אני רואה את הדברים סביבי, ולפי, בוא נגיד, לפי הרמב״ם והספורנו, יש עוד שיטות ובעזרת השם נדבר עליהם, או שהציבור יגיד מה דעתו, אם רוצים להמשיך את הרמב״ם או כן רוצים להתמקד בעבודה על כוח המדמה, כי יש הרבה חומר על זה, אבל בעזרת השם נקרא את הפעם הבאה, תודיעו לי. אבל פה יש מקום של עבודה על כוח המדמה כשהשכל מתערב ומדריך את המדמה איך לקלוט את המציאות. ופה להקשיב לצליל ולזהות בתוכו מה הצליל המקורי החיובי, מה הצליל הצורם, ולהתמקד בצליל החיובי ולהבין שהצורם מגיע מקלקול שקיים פה, וממילא לנגן את הניגון האמיתי של העולם, כן? את הניגון הנכון והטוב של העולם והחוויה החיובית וה... מציאות היותר טהורה. קדוש ברוך הוא יעזרנו, שנזכה כולנו בעזרת השם.